ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. היום יום שני, ובזמן הזה אנחנו מארחים את הרב שלמה ברין, שיביא שיעור בנושא המשך חכמה, משך חכמה על הפרשה.
שלום, נפתח בתפיסת המשך חוכמה את נושא הגלות. זה חוב עוד משבוע שעבר להשלים את שיטת המשך חוכמה המעניינת בעניין הזה. לאחר מכן נעבור לומר משהו לכבוד יום ירושלים הבא עלינו לטובה, נאמר משהו מדברי המשך חוכמה בעניין ירושלים, ונחתום בקטע קצר של המשך חוכמה על פרשת במדבר. ובכן, במה שנוגע לתפיסת הגלות, ראינו בדברי המשך חוכמה שמציאות של גלות לאורך זמן היא כמעט בלתי אפשרית במה שנוגע בחשיבות של שמירת הזהות היהודית, ונוצרת שחיקה שמאיימת לאורך השנים על הזהות היהודית במצב של שהות ממושכת בסביבה נוכרית. והמשך חוכמה תרח והסביר שלמרות כל הסייגים והדינים וההלכות שגם התורה אומרת אותם, ואחר כך חז"ל תקנו, תיאר המשך חוכמה את האפשרות המוגבלת של ההלכות הללו להחזיק מעמד לאורך זמן במקום שבו מתבססים, במקום שבו יש ביסוס של יישוב יהודי ושל מציאות יהודית שהיא מתבססת וצומחת וגדלה באותו מקום. ולא בגלל החטא, כמו בגלל הנסיבות, הזהות היהודית, השמירה על הצביון היהודי, על הבידול, ההבדלה בין ישראל לעמים, המחיצה הזאת שהיא חיונית כל כך לשמירת התורה והעם, המחיצה הזאת הולכת ונשברת ונסדקת, ובסופו של דבר היא מאיימת להיעלם, ויש כאן באמת איום קיומי ממש על השמירה הלאומית. ולכן הקדוש ברוך הוא בעצתו הוא עוקר ממקום למקום, וכך נוצר מין תהליך מחודש של אזרוח מחדש, ותוך כדי שמירה מחודשת על הקהילה, על הסביבה, וכך חוזר חלילה אחרי כמה מאות שנים. אלא שבנקודה הזאת מחדש המשך חוכמה עניין מאוד מאוד מקורי, הייתי אומר, מרשה לעצמי להשתמש במילה נועז, מחודש מאוד, שהמשך חוכמה תולה את המטוטלת הזאת, את ההתנועות הזאת מהתאזרחות, התבססות, פריחה, סגסוג, עד אסיב ולאחר מכן עקירה והליכה למקום חדש, ובעצם בנייה מחדש. הבנייה מחדש היא זו ששומרת מחדש על הקהילה כקהילה זרה במקום חדש שאנשים צריכים לשמור על עצמם. המשך חוכמה תולה את התנועה הזאת עצה הזאת באמת לעקור ממקום למקום בגלות, לא רק בגלל הנסיבות של טשטוש הזהות הלאומית. זה החידוש הגדול של המשך חוכמה, או נגיד תוספת חידוש מאוד מאוד משמעותית. לא רק הנסיבות הלאומיות, לא רק הצביון הלאומי עומד בפני איום, אלא לדעת המשך חוכמה גם שמירת התורה והמסורת כשלעצמה עומדת בפני איום. כאן אני חוזר ומדגיש נקודה שאמרנו כבר כמה פעמים, שהמשך חוכמה פועל בעצם בתוך מרחב של שני צירים. שני צירים מרכזיים בונה המשך חוכמה סביבם את ההגות שלו. ציר האחד הוא באמת ציר התורה, מה שהוא קורא ציר הדת, המצוות, חלק נכבד מן המצוות, שהם בין אדם למקום, והם בעצם הקשר עם אלוקים, וזה מה שנקרא הציר הדת. במקביל, מתייחס המשך חוכמה באופן מאוד מאוד רציני, לציר נוסף, הוא הציר הלאומי. במחינה מסוימת, המיקוד והנפח שהמשך חוכמה מקדיש לציר הזה, הוא יוצא דופן. אני מרשה לעצמי לומר, אמנם בזהירות, אבל אני רוצה, אני בכל זאת העיז לומר כאן, שאני חושב שהמשך חוכמה בעניין הזה הוא יוצא דופן והוא יחיד, שמקדיש לעניין הלאומי נפח רעיוני, והייתי אומר גם נפח של מצוות, נפח הלכתי ורעיוני, כל כך כל כך גדול, כמעט, אולי אפילו עוד יותר אני הייתי אומר, מהרב קוק, שכמובן חיו באותה תקופה. המוטיב הלאומי מאוד מאוד חזק אצל המשך חוכמה, זה דבר שכבר אמרנו כמה פעמים, וזה בא לידי ביטוי גם בתפיסת הגלות. המשך חוכמה טוען שסגסוג רוחני, סגסוג רוחני והתפתחות רוחנית ודתית בסופו של דבר מאיימת על המסורת. עד כדי כך, זה נשמע פרדוקסלי, אבל זה מה שהמשך חוכמה מעיז להציע, ויכול להיות שהוא מדבר מתוך הקונטקסט שהוא מכיר, אותה כפירה גדולה שנטישת התורה והמצוות שמתרחשת ומתחוללת בימיו, דיברנו כבר כמה פעמים, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, היא תקופה שבה מתחוללת נטישה הולכת וגוברת של מסורת ישראל ומסורת אבות. אנחנו רואים שמשך חוכמה מתמודד עם התופעה הזאת יותר מפעם בחיבורו. אבל הוא כאן טוען שיש כאן בעצם תהליך בלתי נמנע. אלמלא המשך חוכמה היה אומר את זה, קשה היה לומר, קשה היה אפילו לדבר על כך. אבל לדעתו של המשך חוכמה, עד כמה שהדברים נשמעים רדיקליים, יש תהליך בלתי נמנע של נטישת הדת כאשר הדת מסגשגת. מדוע? בגלל תופעה פסיכולוגית של מרד הדורות. אני אקרא שני משפטים. כאשר ינוח ישראל בעמים, יפריח ויגדל, ויגדל תורתו ופלפולו, ובניו יעשו חיל. אבל ממשיך המשך חוכמה ואומר שהדבר הזה יוצר או גורם למרד. מדוע? אני מצטט, כי ככה חפץ האדם אשר האחרון יחדש, יוסיף אומץ מה שהיה נעלם מדור הישן, כאשר עינינו רואות בכל דור. עינינו רואות, אומר המשך חוכמה, שהדור הצעיר רוצה להוסיף על מה שהיה לדור הישן. וברגע שהדור הישן מגיע לאיזשהו שיא, אין לדור הצעיר, לדור החדש, מה להוסיף עוד, ואז הוא מורד. זה משהו שקשור לטבע האנושי, שהוא מורד. והוא אומר, לקיום הדת, התגדרו נגד אבותם. בניו יעשו חיל, התגדרו נגד אבותם. מדוע? אני חוזר וקורא. כי ככה חפץ האדם, אשר האחרון יחדש, יוסיף אומץ מה שהיה נעלם מדור הישן. אלא שכאן בעצם המשך חוכמה אומר כאן דבר לי שלכאורה מאוד מאוד חמור, שבעצם אין מנוס מאיזושהי מרידה רוחנית. דברים כאלה שמענו רק אצל הרב קוק. אין מנוס ממרידה רוחנית. אלא אבל בניגוד לרב קוק, כאן אני מדגיש את הדברים האלה, בניגוד לרב קוק, יש פתרון למרידה הזאת. והמרידה הזאת, אם היא מתחוללת בארץ ישראל, או נדייק ונאמר, בארץ ישראל היא יכולה להיות נמנעת. והיא נמנעת בארץ ישראל בגלל שתי סיבות. בגלל האפשרות של בית דין הגדול בארץ ישראל, שיודע לתקן תקנות שמתאימות לדור, וגם בגלל סיבה נוספת, בגלל רוח הקודש ששורה בארץ ישראל. דהיינו, גם מצד החוכמה, מצד החוכמה שבארץ ישראל בית דין הגדול יכול לבטל דברי בית דין קודם, ויכול לדרוש ביוד ג' מידות, וגם בית דין קטן יכול להראות אופן הישר בעיניהם. הוא מביא לכך כמה דוגמאות. הדבר הזה מתקן את מה שהוא קורא, המשך חוכמה. אם היה בארץ ישראל לפנים, היה להם להתגדר בתיקון האומה, כל אחד לפי דורו. בית דין הגדול היה יכול לתקן כמה דברים בדעת שתתאים לדור הצעיר. אין ספק שיש כאן אמירה מאוד מאוד רדיקלית. ויותר מזה, טוען המשך חוכמה, לא רק מצד החוכמה, מצד בית הדין, אלא השראת הנבואה ורוח הקודש שיש בארץ ישראל הייתה מגלה אור אלוקי. ואני עכשיו אצטט מתוך המשך חוכמה, היה גילוי אור אלוקי תמיד חופף, היינו שורה על ישראל, אשר לא ידעו הדור מלפנים, ומההנהגה של האומה בעניינים הזמניים, כאשר היה משפט מסור להם לדון בהוראת שעה, זה מה שאמרתי קודם, הסנהדרין. דהיינו, שני דברים היו יכולים להתמודד עם התופעה של של המרידה הבלתי נמנעת של הדור הצעיר. א', באמת, איזשהו, אני רוצה להיות זהיר, אבל תיקון תקנות, אני לא רוצה להגיד את המילה עדכון, אבל תיקון תקנות במה שנוגע לקיום הדת, וגם עצם השראת נבואה או אור אלוקי או רוח הקודש בארץ ישראל הייתה בעצם נוגעת בליבם של הדור הצעיר והייתה מונעת מהם את אותה מרידה רוחנית. הבעיה שזה נכון רק בארץ ישראל. זה לא נכון בגולה, כי בגולה אין אפשרות לא להופעה גדולה של רוח הקודש, לגילוי אור אלוקי, וכמובן לא לבית דין גדול לתקן תקנות. לכן בגולה, שנתמעט הקיבוץ הנמצטט, שנתמעט הקיבוץ והאספה בלימוד התורה, דהיינו, אין קהלים שהכל מרוכז, שמטעם זה אין רשות לשום בית דין לחדש דבר, כמו שכתב הרמב"ם מקדמתו לספר משנה תורה, ואין שום חוזה ונביא בחוץ לארץ. ומחיצה של ברזל מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. כל זה בחוץ לארץ לא יכול למנוע בעצם, הסיבות הללו, הנתונים האלה המבדילים בין הגולה בחוץ לארץ ובין ארץ ישראל, בעצם לא יכולים להוות מנגנון שיחסום, ימנע את המרידה הרוחנית, ולכן היא מתרחשת בגולה. לכן היא מתרחשת. וזה מה שאני אולי אקרש עוד כמה שורות בדברי המשך חוכמה. כך היה דרכה של האומה, שכאשר ייכנסו לארץ נוחיה היו אינם בני תורה, כאשר נדלדלו מן הצרות והגזרות והגירוש, ואחר כך יתעורר בהם רוח אלוקי, ילמדו, ירביצו תורה, יעשו נפלאות, עד כי יעמוד קרן התורה על רומו וסיעו, זה תהליך הפריחה והסגסוג מבחינה רוחנית, אני מדבר עכשיו, מבחינת לימוד התורה. אלא שאז, למרבה הפרדוקס, קורה הדבר הנורא, דווקא משום שזה מגיע לשיא. אומר המשך חוכמה, הלא אין ביד הדור להוסיף מה? מה עוד אפשר לחדש? כבר יש איזשהו שיא רוחני שאי אפשר להוסיף על האבות. ובעצם, שוב אני מדגיש, באופן פרדוקסלי, לפי תפיסת המשך חוכמה, דווקא כשהדור נמצא ברום הפסגה התורנית, אז בעצם באופן מאופך, נוצרת ומתחוללת התנועה נגד האבות. ואני אקרא עכשיו דברים מאוד מאוד נוקבים, שאומר המשך חוכמה, ואין ספק שהוא מתאר את המצב בדורו, והוא אומר את הדברים הבאים, אני אצטט. מה יעשה חפץ האדם העשוי להתגדר ולחדש? יבקר? דיינו, הנה, יש לנו כאן דור צעיר, רוצה התחדשות. אבותיו הגיעו כבר לאיזשהו שיא. מה יעשה? אומר המשך חוכמה. יבקר ברעיון כוזב את אשר הנחילו אבותיו. ישאר חדשות. בשכוח מה היה לעומתו בים התלאות. עוד מעט ישוב לאמור, שקר נחלו אבותינו. והישראלי ישכח מחצבתו ויחשב לאזרח רענן, יעזוב לימודי דתו ללמוד לשונות לא, יליף מקלקלת ולא יליף מתקנת, דיינו, ילמד את הדברים המקולקלים ולא את המתוקנים, יחשוב כי ברלין היא ירושלים. שימו לב למשפט כאן, משפט חריף ונוקב. יחשוב כי ברלין היא ירושלים. אולי הוא כאן, רומז כאן לספרו של מנדלסון. אולי אני, ודאי הוא רומז כאן להשכלה, ודאי, ילמוד לשונות, לא, השכלה, ברלין, אין ספק שהוא כאן מדבר על מה שקורה בזמנו, והוא אומר שזה בעצם החידוש הגדול שלו, שזה בלתי נמנע. זה הדבר המדהים, שזה בלתי נמנע. דהיינו, נטישת הדת היא בלתי נמנעת. יש דבר אחד שיכול למנוע את נטישת הדת. הוא הפורענות. זה טרגי. דהיינו, בהימשכות הגולה, ברצף של כל כך הרבה שנים, רק פורענות קשה יכולה למנוע את נטישת הדת. לא כן בארץ ישראל, כאן זה שונה מהרב קוק. בארץ ישראל לא. אבל בגולה צפויה פורענות. ולכן קשה שלא לראות כאן ניבוי של פורענות של המשך חוכמה. והוא אומר, במילים חריפות לא פחות, אז יבוא רוח סועה וסער, יעקור אותו מגזעו, יניחהו לגוי מרחוק אשר לא למד לשונו, ידע כי הוא גר, לשונו שפת קודשנו ולשונות זרים המה כלבוש יחלוף, מחצבתו היא גזע ישראל, ותנחומיו ניחומי נביאי השם אשר ניבאו על גזע ישי באחרית הימים. רק רוח סועה וסער, שתעקור את הקהילה היהודית, את העם היהודי ממקום מושבו בגולה למקום אחר, בגולה, אני מדגיש בגולה, לא לארץ ישראל. תביא אותו מחדש לבנות את הזהות הדתית והלאומית שלו. שוב, בתהליך של סגסוג ואחר כך נפילה. והנה מה יקרה בתהליך הבנייה מחדש. ובטלטלו ובטלטולו, בתהליך העקירה, ישכח תורתו עומקה ופלפולה. באופן טבעי, הוא יהיה נתון למצוקות החיים, והחברה היהודית לא תוכל כל כך לסגסג בלימוד התורה, עד כדי שהוא אומר, ישכח תורתו עומקה ופלפולה, ושוב יתחיל התהליך ההיסטורי של השיקום, ואני מצטט, ושם, במקום החדש, ינוח מעט, יתעורר ברגש קודש, ובניו יוסיפו אומץ, בחוריו יעשו חיל בתורת השם, יתגדרו לפשט, דיינו, להפיץ, תורה בזה הגבול אשר כבר נשכחה, ובזה יתקיים ויתחזק אומץ. עוד מעגל שכאן המשך חוכמה רואה בתנועה של המטוטלת שמניעה ומטלטלת את העם בזמן הגלות. הוא מסיים ואומר המשך חוכמה בהקשר הזה, כה דרך ישראל מיום היותו מתנודד. כה דרך ישראל מיום היותו מתנודד. דהיינו, זה תיאור בלתי נמנע של מטוטלת הגלות, של האחזות, התבססות, פריחה, סגסוג, מרידה, כרסום ופורענות של רוח סוע וסער, של עקירה למקום חדש וחוזר חלילה. כל דרך ישראל מיום היותו מתנודד בגלות. כמובן, השאיפה היא לסיים את הגלות ולהגיע לארץ ישראל, לגאולה בארץ ישראל, ואז יסתיים הדבר הזה. מה שמחודש כאן, עד כאן הדברים של המשך חוכמה, זה קטע מאוד מאוד רדיקלי, מפורסם של המשך חוכמה. בעצם הוא אומר, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, כך הוא מסביר את הפסוק, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם. דהיינו, מאסתים במובן מסוים של עקירה, וגאלתים במובן מסוים של הפן הלאומי. אבל לא לחלותם, לא לחלותם. דהיינו, התהליך הפורענות הזאת, הבלתי נמנעת, כפתרון למצב רוחני ולאומי מאוים, או מצב מדולדל מאוד, שמחייב התחדשות, הפתרון הוא לא של כליה טוטלית חס ושלום. מאסתים זה שפלות האומה בתורה והשכלה רוחנית. גאלתים זה גאול, לשון פליטה, ממקום למקום. אבל כל זה קורה, אבל לא לחלותם. להפר בריתי איתם. זה לא. אבל יש פה אנו. יש כאן, אני אומר רק בשולי הדברים, יש כאלה שרצו לטעון שלדעת המשך חוכמה יש כאן ניבוי על השואה. אינני חושב שזאת טענה נכונה. אני לא חושב שהמשך חוכמה ניבא את השואה, משום שהוא לא מדבר על כיליון. השואה הייתה כיליון והשמדה. המשך חוכמה מדבר על עקירה ממקום למקום, על גלות בתוך גלות, והשואה כידוע לא הייתה גלות בתוך גלות. השואה הייתה בעצם כילוי גולת הגלות של יהודי אירופה. ולא על זה דיבר המשך חוכמה, ודאי לא לזה, בוודאי ובוודאי לא לזה התכוון, לפחות בקטע הזה. נכון שהמשך חוכמה מדבר על רוח סועה וסער שאמורה לבוא כפורנות, זה נכון, אבל בהקשר, בקונטקסט שהוא בונה, באיזשהו קונטקסט היסטורי של עקירה ובניין מחדש, וזה לא בדיוק מה שקרה בשואה. נכון? אני אומר את זה, זה לא הנושא המרכזי שאני רוצה לעמוד עליו, אבל היות ויש טוענים שכאילו המשך חוכמה ראה את השואה, אינני חושב כך. מה שאני כאן רוצה לומר, שיש שני דברים שמעניינים במשך חוכמה. אני לא, אפשר להתווכח עם המודל הזה שהמשך חוכמה מפרש בו את ההיסטוריה של הגלות. הוא אומר, ההיסטוריה של הגלות, יש לה איזה תבנית שחוזרת על עצמה, איזה דפוס קבוע שאחת לכמה מאות שנים חוזרת על עצמה, והוא מסביר את זה. אז אפשר להתווכח עם המשך חוכמה, אם המודל הוא באמת מודל יציב לאורך 2000 שנות גלות, האם זה המודל, האם יש כמה מודלים. אפשר להתווכח עם המשך חוכמה, האם ההסבר הזה מניח את הדעת ומתקבל. אבל דבר אחד מאוד מעניין שטוען המשך חוכמה, וזה אולי החשוב ביותר לענייננו, או בעיניי הוא הדבר המפתיע ביותר, שהוא מבין שהטבע האנושי, בעצם הטבע האנושי, שולל את האפשרות, מבחינה לוגית, שולל את האפשרות שחברה תהיה כל כך סגורה ומבודלת לאורך הרבה הרבה שנים באותו מקום. ותשמור על הזהות הלאומית שלה. זה מצד אחד. ובמקביל, הוא מתאר את המרד, את איזשהו מרד רוחני, תוקנה נטישת התורה, גם כן, כאיזשהו טבע חברתי של דור צעיר שרוצה לחדש, ולדבריו זה בעצם בלתי נמנע. יש כאן איזשהו הסבר על החילון, אני חושב משהו מאוד מאוד דרמטי, מחודש, שזה בעצם בלתי נמנע, חוץ מארץ ישראל. וזה המקום להניח כאן, לעצור כאן, במה שנוגע לתפיסת הגלות של המשך חוכמה, ולכבוד יום ירושלים, אני רוצה לומר כמה דברים של המשך חוכמה על ירושלים. בשבחה של ירושלים. וגם דברים שלפי דעתי מעניינים, שנותנים איזשהו מבט על השקפת עולמו של המשך חוכמה, במשמעותה של ירושלים ובעצם במשמעות הדת. המשך חוכמה פותח, מדובר, אני מתייחס כאן לקטע בפרק כ"ב מספר בראשית, בפרשת עקדה, בסוף פרשת עקדה, נאמר, ויקרא אברהם שם במקום ההוא, השם יראה, אשר יאמר היום, בהר השם יראה. הוא מביא את המדרש, משך חוכמה מביא את המדרש, בבראשית רבה. שהמדרש, אני מצטט את המדרש כפי שהמשך חוכמה מצטט אותו. השם ירושלים בעצם מובחן או מורכב משני שמות, משני נושאים. שם, בנו של נוח, קרא אותו שלם. לפי שנאמר, מלכי צדק מלך שלם. מלכי צדק הוא שם לפי חז"ל. אברהם קרא אותו יראה. שנאמר, ויקרא אברהם שם המקום ההוא, השם יראה. אמר הקדוש ברוך הוא, אם קורא אני אותו את הר ירושלים, אם קורא אני אותו יראה, כשם שקרא אותו אברהם, שם, אדם צדיק, מתרעם. אם אני אקרא יראה, כמו שאברהם אבינו קרא, יתרעם שם שקרא לו שם אחר. ולהפך, ואם אני קורא אותו שלם, כמו ששם קרא, מלכי צדק מלך שלם, אברהם יתרעם, אברהם אדם צדיק מתרעם. אלא הפתרון, הרי אני קורא אותו ירושלים, כמו שקראו שניהם יראה ושלם, ירושלים. אומר המשך חוכמה, שבעצם ירושלים מורכבת כאן משני שמות, יראה ושלם. בהמשך אני אסביר למה יראה ואיך זה קשור ליראה, אם זה קשור. יראה ושלם. יראה, אשר יאמר הראשון, ויקרא אברהם שם המקום ההוא, השם יראה. שלם, מלכי צדק מלך שלם. אברהם ושלם. שני שמות שמבטאים שני עניינים שונים. מה העניינים? אני אשתדל לקרוא את הדברים מתוך המשך חוכמה בעצמו, ואם יהיה צורך פה ושם להוסיף כמילים, אני אוסיף. שם היה בדור המבול, והיה בתיבה, וזנו ופרנס כל הנבראים, שם בתיבה. והעיקר היה לתקן המידות והפעולות, שהם היו מושחתים שהשחית כל בשר דרכו, ומלאה ארץ חמאס. וכל לימודו היה לתקן המידות והתכונות בכל החי. מה היה הפרויקט של שם? אומר המשך חוכמה, שם, מלכי צדק, שם בנו של נוח, הפרויקט שלו היה בתיבה, מה? לתקן את מה שהתורה מתארת, השחית כל בשר, את דרכו על הארץ, אפילו בעלי החיים. לתקן את המידות. תיקון המידות והתכונות בכל החי, כולל באדם כמובן. זה היה הפרויקט של שם. הוא ממשיך המשך חוכמה ואומר, וזה מורה שלם, שהוא מורה שכל המין האנושי הוא אדם אחד, וכל אחד הוא איבר מאיברי האדם הגדול. וכל אחד נצרך לחברו, מושפע ומשפיע זה מזה, וכולם כאחד, כל בני אדם, ומשהו אוניברסלי לחלוטין, נושאים קיום מין האנושי וניצחותו. היינו, יש איזה שלם, במובן של כל האנושות, המין האנושי השלם, איזו תפיסה אוניברסליסטית, שמביא אותה לידי ביטוי שם, במפעל המוסרי, תיקון המידות והתכונות. אז זה מפעל אנושי אחד, זה מאמץ אנושי אחד, שהוא בעצם אתגר לכל האנושות. ומי שמרים את המפעל הזה, זה שם, וזה מתבטא במילה שלם, של מין שלמות, גם במובן של שלמות המידות, אבל גם במובן של שלמות המין האנושי. לעומתו יש המפעל האחר, המפעל של אברהם אבין, הוא מפעל האמונה. אם נרצה, על פי מה שאמרנו קודם, הוא מפעל הדת. ואומר המשך חוכמה, אברהם התפלסף מאוד בחוכמה ולימד את כל דרכי התועים והתווכח עמהם, וחקר בשכלו כי יש השם אחד משגיח על הכל, ולא מסר השגחתו לכוכבים כאמונת הצבא. ומשום זה, אברהם התפלל השם יראה, ואמרו בספרי, הוא מביא ספרי שאברהם התפלל על כך שאם ישראל יאנשו, הם יאנשו בגלות. דיברנו מקודם בעריכות על נושא הגלות במקום גיהנום. אם יצטרכו חס ושלום לאנש, יאנשו בגלות. ובגלות, כדי שיהיה קיום, צריך שתהיה השגחה פרטית לקיומם, כפי שאמרו, גלו לבבל שכינה עמהם. דהיינו, גילוי האלוקות, בראות כל בשר כבוד השם בניסים פרטיים, זה השם יראה בהר השם יראה. הראייה היא ראיית אלוקים. השם יראה. דהיינו, התפיסת האמונה מתוך ראיית האור האלוקי. זה המפעל של אברהם אבינו, שהוא מצד אחד כמובן, מתוך חקירה פילוסופית רעיונית שכלית, עד כדי גילוי האור האלוקי. זו גילוי האמונה של אברהם אבינו. אם כן, יש כאן שני שמות שמבטאים שני עניינים שונים. יראה, ירו, שליים. יראה, ראיית האמונה, שאותה מוביל אברהם אבינו, שהכיר את בוראו והתפלסף וחקר, ושכנע ולימד אמונה והפיץ אמונה. ומצד שני, המפעל של שם, של תיקון המידות באדם ובבעלי החיים. השלם, המין השלם. ממשיך המשך חוכמה ואומר, והנה ירושלים בנויה על שני הדברים. היינו, לזכך המושכלות שעיקרן במוח. זה בחינת אברהם אבינו יראה, המושכלות, הפילוסופיה. אבל גם לתקן ולקשט המידות שעיקרן בלב. כך הוא מסביר את מה שאומרת הגמרא, לעולם ייכנס אדם שני פתחים ואחר כך יתפלל. שני פתחים זה המוח והלב. אצל המשך חוכמה כאן הוא ממשיל את המוח והלב למושכלות ולתיקון המידות. ולכן ירושלים נקראת כלילת יופי, היא כוללת בתוכה, כלילת יופי, מסוס לכל הארץ. את המידות ואת המושכלות, שניהם נזדקחו ונתהרו בירושלים. לכן קרא אותה ירושלים על שתי הפעולות. זה כלילת יופי. זה הרעיון של ירושלים שמבטאת בתוכה את שני, הייתי אומר, שתי המעלות האנושיות. המעלה של תיקון המידות, מה שהוא קורא הלב, התכונות, הצדק, היושר, המוסר מצד אחד. וזה משהו אוניברסלי. ראינו בירושלים, היה ביקור של ראש הכנסייה הנוצרית בשבוע שעבר. אולי זה שהוא היה בירושלים, זה באמת, אני אומר את זה בנימה קצת אקטואלית, אולי זה ביטוי באמת למפעל האנושי האוניברסלי הזה. אולי. אבל מצד שני, יש כאן גם את מפעל האמונה. מפעל האמונה, שהוא המפעל של אברהם אבינו. וכאן, באמת, הוא קושר המשך חוכמה את הראייה עם היראה. והוא אומר המשך חוכמה, כמו שנאמר, הר המוריה שיצא הוראה לעולם, זה תיקון המושכלות. פה זה כבר לא רק ראייה, אלא הוראה. ושיצתה יראה לעולם, זה תחנה, תארת התכונות ועונש על השחיטת המידות. הוראה זה הוראת האמונה. יראה זה שייך לשלם של המידות. כמו שכתוב, ולא תקיע ארץ אתכם, כאשר קרא את הגוי אשר לפניכם, כי את כל התועבות האלה עשו, ותטמע הארץ. המשך חוכמה אם כן אומר שבעצם מציג שתי דמויות מופת שכל אחת מהן בעצם פעלה בעולם תיקון גדול. דמות מופת אחת היא דמותו של שם, אנחנו יודעים חז"ל דיברו העריכו בשם, בית מדרשו של שם ועבר, המשך חוכמה מקנה לו, בעצם רואה אותו כמוביל את תיקון המידות והתכונות והפעולות של צדק ויושר. זה בבחינת שלם, וזה אתגר לכל המין האנושי. ויש דמות, כמובן, דמות מופת אחרת של אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא בעצמו אמר, אני רוצה לא לאכזב לא את זה ולא את זה. הוא קורא, בהר השם יראה, השם יראה, הוא רואה את האמונה, ראייה של אמונה, הוראה של אמונה, של חקר הדת מבחינה שכלית, ושני הדברים האלה מתאחדים בירושלים, שני הדברים האלה עושים את ירושלים עיר כלילת יופי מסוס לכל הארץ. חשבתי להספיק גם לומר משהו על פרשת במדבר, אבל אני רואה שהשעה מתארכת, אנחנו נעצור כאן. אני אגיד לכם גם שבת שלום, וגם כמובן יום ירושלים שמח, להתראות בפעם הבאה.